ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
חכמינו אמרו, אמר הקדוש ברוך הוא, לא אבוא בירופלים של מעלה עד שיכנס בירופלים של מטה. פירופו של דבר, יש ירופלים של מעלה, אנחנו יכולים לדמות אותה, לחשוב עליה, להתבונן בה. האמת היא כתובה מפורש בתורה, כאשר משה רבנו בונה את המשכן, שאחר כך הוא המקדש, אז כתוב, ככל אשר אתה מוראה בהר את תבנית המשכן ואת תבנית כל קולה וכן תעשו. וכך התורה אומרת על המנורה, אשר אתה מוראה בהר. זאת אומרת, מקדש הוא לא מקום ריק. מקדש הוא ממהותו חייב להיות מחבר שמיים וארץ, ממש כמו שחכמים אומרים על תפילין. אני זוכר את עצמי לומד את הגמרא במסכת ברכות, מה שכולכם ודאי למדתם, ואתה לומד שם, אתה רואה שמשה רבנו כתוב, וראית את אחריי ופניי לא יראו, מה ראה משה? ראה קשר של תפילין. קשר תפילין יראה לעיניו. אתה אומר לעצמך, כאילו, מה שייך? הקדוש ברוך הוא מניח תפילין? מה כתיב בהו? כולכם מכירים את הגמרא. במבט ראשון זה נראה תמוה, אבל כשאתה מתבונן, זה פשוט הכרחי. אם תפילין שלנו לא מחוברים לקדוש ברוך הוא, אז מה הרקם? טקס. אם מקדש של מטה לא מחובר למקדש של מעלה, מה ערכו? בית, תקסים. מה תועלת יש בהם? אבל אם משה רבנו בונה משכן ככל אשר אתה מוראה בהר, שזה ממש לא רק כאילו העתק הדבק הזה, צילום, אלא ממש, אז יש לו ערך. שהרי כמו שאנחנו יודעים, כשמשה חונך את המשכן, הם שבעה ימים, עושים שבעת ימי מילואים, וביום השמיני עד שלא שורה שם שכינה, אין לו למקדש ערך, אין לו למשכן ערך. כל הערך שלו נובע מאותו מתאים, ולא רק מתאים אלא מחובר. שמיים נושקים בארץ, לא דבר מקדש. מקדש ערכו נובע ממה שהוא מתאים ומה שהוא מחובר. אומר הקדוש ברוך הוא, לא אבוא בירופלים של מעלה עד שאני אכנס בירופלים של מטה. אז מה פירוש? אין מקום לירופלים של מעלה, למדרגות הרוחניות, בלי המדרגות החומריות. וזה רמוז באמת בתפילה. יש בתפילה שתי ברכות שמזכירות שכינה. איזה הם? איפה כתוב שכינה בתפילת 18? יש שניים. אחד זה תשכון בתוך ירושלים מאיחה כאשר דיברת. בכיסא דוד עבדך המהרה בתוכה תכין, ובנה אותה בניין עולם במהרה בימינו. הבקשה הזאת היא עוסקת בבניין ירושלים. ברוך אתה השם בונה ירושלים. ובנה אותה בניין עולם כאשר דיברת. כיסא דוד עבדך, מה זה כיסא דוד עבדך? התפתיק לדוד עבדך, כי הברכה על דוד זה אחר כך בעצם אך דוד עבדך מהרת עצמך. אז ברכה הזאת מתחילה במילה תשכון. תשכון בתוך ירושלים מרחק כאשר דיברת. לכל הנוסחאות, ככה זה פחות או יותר. הברכה השנייה שעוסקת בשכינה זה הברכה שמדברת על ציון. והיא מסתיימת במחזיר שכינתו לציון. יש שכינה בחינת ירושלים, יש שכינה בחינת ציון. שכינה בחינת ירושלים עוסקת בבניינה של ירושלים. בבית, בבתים, שכונה ועוד שכונה. בונה ירושלים השם. נדחה ישראל יכנס. יש בונה ירושלים. הבנייה בפועל, עוד שכונות ועוד שכונות. במה עוסקת ברכת רצה? רצה עוסקת לא בשמיעת התפילה, כי שומע התפילה זה ברכה לפני עצמה. יש ברכה מיוחדת. רצה השם אלוקינו בעמך ישראל. ולתפילתם שאה. והשב העבודה לדביר ביתך. ואישי ישראל ותפילתם מהירה באהבה תקבל ברצון. פעם נוספת רצון, תהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך. ואתה ברחר עמך ומתחפוץ בנו ותרצנו. מה? עוד פעם תרצנו. ותחזן עינינו בשובך לציון ברחמים, אז המחזיר שלך תרצה. זה הברכה שעוסקת לא בשמיעת התפילה, אלא באהבת השם אלינו. השם יכול לשמוע תפילה ולהגיד, תהיו מכובדים, שמעתי אתכם, תהיו בריאים. זה גם מעלה, שהשם שומע תפילה. זה ברכה בפני עצמה. אבל יש ברכה שהיא כולה אהבה גמורה של הקדוש ברוך הוא אלינו. שהוא רוצה בנו. שתפילתם מהרה באהבה דייקה תקבל ברצון. מה זה ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך? מה שאנחנו עושים, השם רוצה בזה. זה כבר יותר, זה כבר החיבור. תשימו לב שברכת רצה נאמרת גם בשבת. וברכת תשכון רק בימי חול. זאת אומרת, ברכת רצה היא מדרגה הרבה יותר גבוהה. וגם היא עוסקת בשכינה. יש לנו שתי מדרגות של השראת שכינה. יש המדרגה של ירושלים, יש המדרגה של רצה. שמה תאמר, אפשר להגיע למדרגה של רצה, שיהיה עיקר, בלי המדרגה הראשונה, בלי שירושלים בנויה, לא, אין דבר כזה. לא עבור בירושלים של מעלה עד שיכנס בירושלים של מטה. כדי שתהיה מציאות שבה הקדוש ברוך הוא רוצה בעמו ישראל, רק אחרי שיש ירושלים של מטה. יש סיפור מסופר על הארי הקדוש שנולד כידוע בירושלים, ואחר כך בילדותו ירד למצרים וחזר, אבל הוא לא חזר לירושלים, הוא חזר לצפת. והוא אמר שהוא לא יכול להיכנס לירושלים. כאילו, מה, הארי? אותו דבר היה עם רבי חיים ויטל, שניסה לבוא לירושלים וברח מירושלים. וכמה דורות יותר מאוחר, עם החידה, שנולד בירושלים וברח מירושלים. והסיבות שהם אמרו, כי פשוט בלתי אפשרי היה לגור בירובן, תודה רבה. זה בלתי אפשרי. הקליפות של הגויים היו כל כך קשות, שהיה ממש בלתי אפשרי לגור בירושלים. עכשיו תגיד, למה באמת בתקופת הארי לא היה אפשר לגור בירושלים? למה הוא היה צריך לברוח מירושלים, הוא והחידה והרבי חיים ויטל, ואנחנו כן יכולים? אז חכמים אמרו על זה, בונה ירושלים השם ידחי ישראל לכנס. מתי בונה ירושלים השם? בשעה שנדחי ישראל לכנס. בתקופתו של הארי זל, וגם רבי חיים ויטל, ואפילו של החידה, מספר היהודים שישבו בירושלים ובכלל בארץ ישראל, היה אפסי, מזערי. אם באחוזים עסקינן, זה אפילו לא אלפית, אחוז אלפית מעם ישראל לא הייתה פה. במספרים. היום אנחנו כמעט 50%. בקום המדינה היינו כמו 5%. בערך 4-5%. לפני 100 שנה היינו, נגיד, 1%. או 0.5%. בתקופתם אפילו אלפית אחוז לא היה. והפסוק אומר, בונה ירושלים השם אמתי, בשאף נדחי ישראל. אם, לא, אם אין קיבוץ גלויות, אי אפשר לבנות את ירושלים. אז הארי לא מגיע לירושלים. למרות שנולד בתוכה. זאת אומרת, אין אפשרות עם כל הגודל הרוחני של הארי זל, אין מציאות, כי אין תשתית כלכלית, חומרית, אין נדחי ישראל לכנס. אם אין בונה ירושלים, אם אין בניין פיזי של ירושלים, מה שאך לדבר על רצה השם אלוקנו, ושאתה מהרה באהבה תקבל ברצון. מה תקבל ברצון? כדי שתקבל ברצון, צריך את המשהו הפיזי. הדברים האלה, יש להם משמעות עצומה. כי לכאורה מה שקרה בששת הימים זה משהו פיזי. באופן פיזי, חיילים נכנסו, נלחמו, ניצחו. משהו, זה מדובר באבנים. הרובע שהיה כולו הרוס, נבנה. זה משהו פיזי. אבל המשהו הפיזי הזה, שהוא בונה ירושלים השם, הוא זה שמאפשר את המדרגה השנייה של השראת שכינה. גם הפיזי הוא השראת שכינה. גם על הפיזי כתוב תשכון. תשכון בתוך ירושלים עירך ובנה אותה בניין עולם. גם על זה כתוב תשכון. גם זה השראת שכינה. אבל השראת השכינה, המדרגה השנייה של ציון, שהמדרגה הגדולה של אהבה, שתפילתם באהבה תקבל ברצון, שהשם רוצה בעם ישראל. שזו מדרגה מאוד גבוהה. שהשם רוצה בנו לא יכולה לחול בלי שיש את התשתית החומרית, הבסיסית, ירושלים של מטה. אז אנחנו באמת, ביום הזה, היינו עסוקים בירושלים של מטה. אבל ירושלים של מטה יש לה באמת מדרגות עצומות, 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 שהן בחינת ירושלים של מעלה. שבזכותם אנחנו זוכים להבין שהקדוש ברוך הוא פשוט התגלה. יש פסוק שכתוב בחנוכת המשכן, שם כתוב שבשעה שבני ישראל מגיעים וחונכים את המשכן, כתוב, זה הדבר אשר ציווה השם תעשו, ויראה אליכם כבוד השם. מה זה ויראה אליכם כבוד השם? שהקדוש ברוך הוא, אתם תראו אותו. נו, מה זה תראו אותו? מה זה תראו אותו? כי לא יראני האדם וחי, מה זה תראו אותו? אבל זאת המדרגה של משכן, שזוכים לראות את השם. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך, החכמים אמרו יראה, יראה. מה יראה? בהר השם יראה, אומר אברהם אבינו. מה יראה? איך אפשר לראות? אבל ישנה מציאות של גילוי כבוד השם בבית המקדש, בבית הפיזי, שאתה קורא לו לראות. לראות. זה כמו לראות. זה מדרגה שעד כדי כך, כמו לראות. כמו לראות. וירא כל העם ויהונו ויפלו על פניהם. רואים, שמחים, נופלים על פניהם. גם יראה, גם אהבה. זאת מדרגת ירושלים. תוכו רצוף אהבה. זאת מדרגה, מדרגה מופלאה. מדרגה של מופלאה, מדרגה מופלאה, שמתוך המציאות החומרית זוכים לראות. דבר פלא גדול. אנחנו ביום הזה צריכים לדעת שגם המדרגה הראשונה, גם המדרגה הפיזית, היא מדרגה מאוד משמעותית. לפני שגם ירושלים של מטה, מלבד העובדה שזה מביא את ירושלים של מעלה, אבל גם ירושלים של מטה היא הרבה מאוד. אומר יהושע, בסוף ספר יהושע, בפרק האחרון, אומר יהושע בן נון לעם ישראל, ממש לקראת סוף דבריו, וידעו לכם, כל כיבוש הארץ זה הכל נס, למרות שזה פיזי. כבשנו עוד עיר ועוד עיר ועוד עיר, וכבשנו את ארץ ישראל, הכל פיזי. הוא אומר, אבל זה דבר שאתם חייבים להתבונן ולזכור שהוא כולו נס. כי איך יכול להיות שאחד ירדוף אלף, ושניים יניסו רבבה? איך יכול להיות דבר כזה? אין זה כי השם עמכם, רק אל תשכחו את זה, אומר לנו יהושע. ששת הימים זה ככה היה. מוראה בעלה בחלום תמיד היה מספר על סיפור. הוא מספר שהרב שרשוב הכהן, עליו השלום, הזמין פעם את יצחק רבין לזה כנס בארצות הברית, למוסדות אריאל. יצחק רבין שם היה צריך לדבר, כשלח איזה מכתב, הוא אומר להם, מכתב, אני לא זוכר את הנוסח המדויק, אבל עניינו שאילולא שהקדוש ברוך הוא היה עוזר עזרה ברורה, לא היה שום סיכוי לנצח המלחמה הזאת. אגב, אני מספר לכם, אני הייתי אז ילד, ואני זוכר את זה כמו היום. זה היה אחד הדברים הכי עזויים. אני שאלתי, אני זוכר את עצמי בתור ילד, שואלתי, אמא שלי, איך יכול להיות דבר כזה? אני זוכר את עצמי, שואל אותה, אמא, איך, מה זה הדבר הזה? מה אני זוכר מאותה? שני דברים מאוד מופלאים. קודם כל, ארצות הברית לא הסכימה למכור נשק לישראל. אנחנו חושבים, ידידתנו הגדולה, טראמפ היה בכותל, שם כיפה, בעזרת דברים, שרקויח, אשתו בעזרת נשים, בחור בדיק. אבל היו ימים שהם לא הסכימו למכור נשק לישראל. למרות שג'מאל אבדול נאצר אמר, אני הולך לזרוק את כל היהודים לים. הולך להיות טבח. היו בארץ 2.5 מיליון יהודים, 3 מיליון יהודים. הוא אומר, אני הולך לזרוק אותם לים. מזכ"ל האום, קראו לו אז אוטנט, היה חיץ, אמור להיות חיץ בין ישראל למצרים, במדבר סיני. אומר לו נאצר זוז, הוא לא מכנס את מועצת האום, ולא את העצרת הכללית של האום, ולא את ה... אומר לו, כמה אני הולך? קדימה, בוא תזרוק אותם לים. צרפת, הידידה הגדולה שלנו. ערב מלחמת ששת הימים, אני זוכר את זה כמו היום. הייתה צריכה לספק לנו מטוסים להגנה. אמרה, אני לא מספקת לכם יותר מטוסים. הקנינו, שילמנו, עשינו חוזה, מפירים את החוזה. פשוט, הידידות הגדולות שלנו ניערו את חוצנם מאיתנו. לא לדבר על רוסיה, שהיא מילאה בנשק הכי חדיש, גם את סוריה וגם את מצרים. מטוסים הכי חדישים, יועצים שלהם היו שם בגלוי. גרמניה, יועצים גרמנים היו במצרים. בקיצור, מוריי ורבותיי, התחושה הייתה שהעולם לא מתכוון לנקוף אצבע בשבילנו. כלום. רק עכשיו התפרסם שהנשיא ג'ונסון הודיע להפר הבטחה שהוא הבטיח לאבא אבן. הרי האמריקאים התחייבו אחרי מלחמת מבצע סיני, תסבו מסיני, אנחנו מתחייבים, לא ייכנסו לפה מצרים, זה חיץ. כל ההתחייבויות האלה על הקרח. אני זוכר את עצמי בתור מדי, אמא שלי, אמא, זה לא פייר מה שהם עושים, לא צודק, מה זה, התחייבו, עשינו, היא אומרת לי, זהו, כולם צבועים. זה היה המצב, העולם פשוט הפנה עורף, לגמרי, לגמרי, זה הדבר הזוי. והמציאות הזאת, באים 10 אומות, חוץ ממצרים, ירדן וסוריה, שהיו הלוחמות הישירות, עיראק, סודן, לוב, מרוקו, המרוקאים שאוהבים אותנו נורא. 10 מדינות נתנו גם כלכלי וצבאי ונשק וכל מה שאפשר כדי לזרוק אותנו לים. הם הכריזו, לא הולכים לכבוש פה וכונן ממשל צבאי, לזרוק את כל היהודים לים. טבח יותר גדול למה שהיה בזמן המונגולים. זה היה המציאות. זה שניצלנו בששת הימים, צריך לדעת עם מה ניצלנו. ושלא יהיה שום טעות. אילו חס ושלום היו מנצחים, דאש זה עדינות. אנחנו יודעים מה היה בתרפת בצפת. יודעים מה היה בתרפת בצפת. יודעים מה היה בתרפת בחברון. אין לנו שום ספק. זה בדיוק מה שהיה קורה פה. ולמזלנו ניצלנו מהם, ולא רק שניצלנו מהם, והמצב נשאר סטטי, הצלחנו לעצור את הארורים האלה, שקיבלו גיבוי מכל העולם, כמעט. אלא שהקנו אותם שוק על ירך. סיפר לי מישהו ביום שני, נתתי שיעור, הוא אומר לי, הרב, שתבין מה זה. הוא אומר, אנחנו היינו צריכים לכבוש את רמת הגולן. הציבו אותנו בצפון. ואז נכנסו, צה"ל נכנס עם כוחותיו ליהודה ושומרון. אמרו לנו, אתם תכבשו את ג'נין. העלו אותנו לאוטובוסים. אמרו, נגיע לשטח, אתם תרדו מהאוטובוסים ותתארגנו ב... מה שנקרא מערך קרבי, כל מי שהיה בצבא, יודע מה הכוונה. אתה לא ניגש למלחמה מתוך אוטובוס, נכון? אתה יוצא על נגמשים או על טנקים או אם אתה חיר, אז אתה פורס באיזושהי צורה כדי... כשאתה בתאות באוטובוס אתה הכי חשוף שבעולם, אתה הכי לא יעיל. מה אתה עושה מתוך אוטובוס? אתה פגיע, אבל מחלקה שלמה בתוך אוטובוס, לוגה שלמה בתוך אוטובוס. אומר, היינו באוטובוסים. הנהגים... נכנסו עם האוטובוסים לתוך ג'נין. הקיפו אותנו המון של ערבים. והתחילו לצעוק, ואנחנו לא מבינים מה הם צועקים. והם צועקים, מוחאים כפיים, היו בטוחים שאנחנו חיילים עיראקים. כיבדו אותנו בפרחים ונשיקות, ואנחנו איזה... הם לא עלו בדעתם. כשאנחנו הבנו מה שקורה, הוצאנו נשק מהחלון, אז התחלנו לראות. ואז כולם ברחו, וכך כבשנו את ג'נין. תספר את זה למישהו. אין לך מה אתה רומני. מה אתה מספר סיפורי המעשיות? ככה כובשים. היום כשצהל צריך להיכנס לעזה, הוא הולך עם דחפורים, שעושים ערימות אפר, וטנקים, וכיפת ברזל. וכך זה היה. כך נכבשה שכם, כך נכבשה חברון, כך נכבשה. והמם מהומה גדולה עד איש המדם. והמם מהומה גדולה עד איש המדם. אחרי ששת הימים, עם ישראל ראה את זה, העולם ראה את זה. ראה שהקדוש ברוך הוא פשוט המם מהומה גדולה עד ישם אדם. פשוט המם אותם. אחד הסיפורים של המם אותם זה הסיפור של הרדאר הירדני. המטוסים שהיו צריכים להפגיז את שדות התעופה המצרים, היו צריכים לבוא בהפתעה. אם לא היו באים בהפתעה, לא היה להם שום סיכוי. כל השלוש שעות הושענה, מה ששמעתי ברדיו, את הרב מדבר, שלוש שעות הראשות של המלחמה, נבנו על ההפתעה. כי אם לא הייתה הפתעה, המטוסים הישראלים היו מטוסים מיושנים. המטוסים המצרים היו מטוסים הכי חדישים, מיג 21. בקרבות אוויר לא היה להם סיכוי. כל הסיכוי היה כשהם על הרצפה. מטוס בין הרצפה לבין האוויר זה 5 דקות. אולי פחות. וכל זה היה, שתפוס אותם על הרצפה. שלא יגלו אותך מי שאתה ממריא עד שאתה מגיע לשדה התעופה חצי שעה טיסה. זה היה בנוי. במשך 19 שנה בנו תוכניות איך להגיע בלי שהרדארים יראו אותם. סיפורים שלמים, ממש מאמץ עילאי, והצליחו. אבל הרדאר הירדני גילה את כולם. כי שבוע לפני המלחמה היה הסכם בין מצרים לבין ירדן, יחדו כוחות, כל הצבא הירדני עמד תחת הצבא המצרי, הרדאר הירדני שעמד בגלעד, גילה את כל המטוסים המריאים. והוא, לילה קודם, שינו קוד בין הצבא הירדני לבין הצבא המצרי, ושכחו לספר לו, או סיפרו לו, שכח להדכן, והוא מגלה את המטוסים ומשדר לצבא המצרי, הנה המטוסים הישראלים המריאו. נו, הכל עבוד. רק הצבא המצרי פשוט נשאר בקוד הישן. ולא קלט. הם משדרים, הם לא קולטים. זה לא יאומן. והמם מהומה גדולה עד ישם אדם. את אמתי אשלח לפניך, אומר הקדוש ברוך הוא. אני שולח את הבלבול, כמו שהיה למחנה הרם, בתקופת בירושלים, עם אלישע ועם השלושה מצורעים, 4 מצורעים, גיחזי ושלושת בניו, שהקדוש ברוך הוא שולח להם בלבול, זה מה שהיה פה. זה לא יאומן. פשוט לא יאומן, אבל זה היה. זה הצד הפיזי. וכל הצד הפיזי מגלה את הצד הרוחני העליון שהשם רוצה בנו. שהוא רוצה שנבוא לארץ ישראל. שהוא רוצה אותנו בירושלים. הפך מה שהיה בגלות. בשצף קצף הסתרתי פניי רגע עמך, ובחסד עולם ריחמתיך. הפך הכעס וחרף השם בכם, והשליחם אל ארץ אחרת כיום הזה, והיית שם באף ומחמה וקצף גדול. הפך הכעס הגדול שזה הגלות. הפך הכעס הגדול, יש אהבה גדולה. היום הזה התגלתה אהבתו הגדולה של הקדוש ברוך הוא אלינו. היום הזה הקדוש ברוך הוא גילה לנו שהוא רוצה אותנו, רוצה את עם ישראל, שהוא מקשיב לנו, שהוא מקרבן את בקשתנו ברצון. תקשיבו מורה ורבותיי, זה הרי פלא. איך יכול להיות שבן אדם בשר ודם מדבר אל הקדוש ברוך הוא, אומר לו, ריבונו של עולם, תן גשם, חוני מעגל, ריבונו של עולם, תן גשם, יורד, לא, יותר מדי, נפסיק, טיפה יותר, איך יכול להיות? מה, מי אתה? מי אתה? כמה שאתה צדיק, מי אתה? הרי יש רואה לגדול, לגיבור והנורא, אין סוף, ברוך הוא. הלא את השמיים, משמע השמיים, השם, השם מלא. הכל, מלא. נו, מי זה? אתה בן אדם, מה? כבן לפני אביו, מתחתה ומבקש, והקדוש ברוך הוא עושה לו מה שהוא מבקש. זה היה מדרגת עם ישראל, זה הייתה מדרגת חוני, וזה מדרגת עם ישראל, וזאת המדרגה שקיבלנו ביום הזה. אחי ורעי, היום הזה מתגלה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו אהבת עולם. איך לא נשמח? איך לא נודה לו? איך לא נגיד שירה חדשה? אנחנו בשביל זה ביקשנו מהרב אייל ראש הישיבה של ישיבת ההסדר בצפת, שיבוא לפה לירושלים, יעורר אותנו בתפילה, באהבה, בדבקות לשם יתברך, נבקש מהרב שייכנס, בבקשה.